שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף נון ב' במסכת בבא קמא. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 11 דקות. היום יש לנו משנה עם 4 חלקים, אבל בגמרא היום נדבר רק על 2 החלקים הראשונים, לכן גם במשנה נראה רק אותם. אז 2 החלקים שנראה היום עוסקים בכיסוי הבור, שהתורה חידשה שגם מחפרת בור, אם כיסית אותו, אז אתה מחוסה, אתה כבר לא אחראי לבור, ולגבי זה נראה 2 חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בבור של שותפים ונדבר על הכיסוי, בחלק השני נדבר על האיכות של הכיסוי. אז החלק הראשון מאוד קצר לגבי בור של שותפים, אומרת המשנה שאם אחד השותפים משתמש בבור וכיסה אותו, ועבר איזשהו זמן והגיע השני, והוא מוצא שהבור לא מכוסה, והוא משתמש בו ומשאיר אותו לא מכוסה, אז השני חייב ולא הראשון. למה? הרי הם שותפים, אז פשוט מאוד, כי הראשון כיסה, והוא לא יודע שהבור התגלה אלא רק השני ידע, ולכן אין עליו אחריות, ורק השני אחראי. זו המשנה, ועכשיו מקבילה את זה הגמרא, ונסביר את זה לפי רש"י, שאם מתישהו גם לראשון נודע שהבור התגלה, אז חוזרת עליו האחריות. עכשיו, איך נודע לו? אז כאן יש 3 דעות. רב אומר, דווקא שהוא ראה את זה בעצמו, שמואל מחמיר ואומר שגם אם הוא שמע את זה מאחרים, גם אז הוא נהיה אחראי. רבי יוחנן קצת מחמיר וקצת מקל, כלומר מצד אחד הוא מסכים לשמואל שמספיק שישמע מאחרים, אבל מצד שני האחריות חוזרת אליו רק אחרי שעובר הזמן שיכול להביא פועלים ועץ ולתקן את המכסה. אם לא, הוא עדיין נשאר לו אחראי. לעומת זאת השני שממש ראה בעצמו והשתמש, הוא נהיה אחראי מיד. עד כאן הגמרא לפי רש"י, וזה די מחודש, כי אנחנו בעצם אומרים שאם הוא משתמש בבור הוא אחראי מיד, אבל אם הוא כיסה, אפילו שהוא יודע שהבור התגלה, הוא לא בהכרח חוזר להיות אחראי, לפי רב ולפי רבי יוחנן, זה לפי רש"י, תראו ראשונים אחרים כמו התוספות שמפרשים אחרת, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי בור של השותפים. החלק השני זה לגבי החלק הבא במשנה, והגמרה של זה זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי איכות הכיסוי. לגבי זה אומרת המשנה, צריך לחסות כראוי, ולכן אם כיסה הוא כראוי, ובכל זאת נפל שם שור ומת, אז הוא פטור, כי הוא כיסה כראוי, אבל אם כיסה לא כראוי ונפל שם שור, אז הוא חייב, כי הוא לא כיסה כראוי. זה החלק השני במשנה, ואתם בטח שואלים, זה פשיטה, מה החידוש כאן? אז לא נענה על זה כרגע, וגם נדלג על 3 שורות הראשונות בגמרה על זה, ונקפוץ ישר לאיבה אלו, ושם תוך כדי הדיון הגמרא גם תביא את המשנה ותפרש אותה, וגם תוך כדי נראה את 3 השורות שדילגנו עליהם. בואו נתחיל. אז שואלת הגמרא, איבה אלו, נשאלה שאלה, ויש כאן 2 גרסאות מה בדיוק השאלה שנשאלה. גרסה הראשונה זה כאן בשליש התחתון של עמוד א', וגרסה שנייה זה קצת מעל אמצע עמוד ב'. בשתי הגרסאות הגמרא מביאה 2 ראיות מהמשנה שלנו, והדיון על 2 הראיות הוא ממש זהה בשתי הגרסאות, לכן במקום לומר הכל פעמיים, אנחנו נאחד את 2 הגרסאות ביחד. אז קודם נאמר מה 2 הגרסאות של השאלה, ואחרי זה נראה את 2 הראיות מהמשנה. עכשיו, מה שמשותף לשתי הגרסאות זה שנשאלה שאלה על אדם שכיסה בור בכיסוי כזה שהוא ראוי לשברים, הוא מספיק חזק עם שור עובר עליו, אבל הוא לא ראוי לגמלים. אז אומר רש"י שאם גמל באמת היה עובר ונופל שם, ודאי שהוא היה חייב, כי לגמלים הוא לא ראוי, אבל זה לא מה שקרה. מה שקרה בסוף זה שלמרות שהוא ראוי לשברים, בכל זאת שור עבר שם ונפל. איך הוא נפל אם זה כיסוי שראוי לשברים? אז בזה יש הבדל בין 2 הגרסאות. לפי הגרסה הראשונה זה קרה קצת באשמתו, כי כיוון שהכיסוי הזה לא היה ראוי לגמלים, אז מה שקרה זה שמתי שהוא עבר שם גמל ודרך עליו וערער את הכיסוי, כלומר החליש אותו, ולכן אחרי זה כשעבר שם שור זה כבר היה חלש והכיסוי נשבר והשור נפל. זה לפי הגרסה הראשונה. והשאלה היא, האם הוא היה צריך לקחת את זה בחשבון שעלול לעבור שם גמל ולהחליש את הכיסוי? הגמרא מבהירה שאם דובר במקום שיש שם הרבה גמלים, אז כמובן שהיה צריך לחשוב על זה והוא פושע והוא חייב. אם אין שם גמלים בכלל, אז הוא אנוס והוא פטור. השאלה היא באיזשהו מקום ביניים, שלפעמים יש גמלים, האם הוא היה צריך לחשוב על זה שבסוף זה יגרום לזה שגם שור ייפול שם או שלא? זו הגרסה הראשונה של השאלה. הגרסה השנייה זה כאמור קצת מעל אמצע עמוד ב', והיא אומרת שאם בסוף השור נפל קצת באשמתו, כמו במקרה של הגרסה הראשונה, על זה הוא ודאי חייב. אלא מה השאלה? השאלה היא כשהשור נפל שם לגמרי שלא באשמתו. כלומר, שוב, גם לגרסה השנייה, המקרה הוא שהוא כיסה כיסוי שראוי לשברים ולא לגמלים, ובסוף בכל זאת נפל שם שור, רק שלפי הגרסה הזאת, איך הוא נפל שם זה לא כי גמל עבר שם והחליש, שאז כאמור יהיה חייב, אלא כי בסוף קרה משהו שלגמרי לא באשמתו, וזה שכיסוי העץ הצליח. כלומר, בהתחלה הוא אמנם פשע קצת בזה שהוא עשה כיסוי שלא ראוי לגמלים, אבל בסוף מה שקרה זה לגמרי לא קשור לפשיעה שלו, וזה לגמרי לא באשמתו, וזה שהכיסוי פשוט הצליח, ולכן הוא נחלש, ולכן בסוף בכל זאת נפל שם השור. והשאלה היא, האם הוא חייב? זה קצת דומה לסוגיה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אבל תראו בתוספות למה זה בכל זאת לא דומה. ועד כאן השאלה לפי הגרסה השנייה. אז שוב, לפי שתי הגרסות, הוא כיסה כיסוי שראוי לשברים אבל לא לגמלים, ובכל זאת בסוף נפל שם שור. לגרסה הראשונה זה קצת באשמתו, כי דרך שם גמל והחליש את הכיסוי, ולכן בסוף נפל שם שור. לגרסה השנייה זה לגמרי לא באשמתו, כי הכיסוי התליע ונפל שם שור, והשאלה היא, האם הוא חייב? אלה שתי הגרסות, וכאמור, בשתי הגרסות, הגמרא מביאה את אותם שתי ראיות במשנה שלנו, ואת שתיהן היא דוחה. בסוף, לגבי הגרסה השנייה, היא תביא ראיה שלישית, ואותה היא לא תדחה. אז שתי הראיות מהחלק השני של המשנה, בואו נקרא עוד פעם את החלק הזה, המשנה אמרה שאם כיסה הוא כראוי ונפל שם שור, אז פטור, ואם לא כיסה הוא כראוי, אז חייב. אלה המשפטים, וכל אחת מראיות הם מאחד מהמשפטים. בראיה הראשונה נביא את המשפט הראשון וננסה להוכיח שלגבי השאלות שלנו הדין הוא שפטור, בראיה השנייה נביא את המשפט השני וננסה להוכיח שהדין הוא שחייב. אז בואו נתחיל. אז ראיה ראשונה, כאמור, זה בשתי הגרסאות. בגרסה הראשונה זה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', בגרסה השנייה זה באמצע עמוד ב'. בכל אופן, הראיה הראשונה זה מהמשפט הראשון, כאמור, כיסה הוא כראוי ונפל שם שור, פטור. עכשיו, הגמרא דנה במשפט הזה ואומרת, רגע, אם הוא כיסה הוא כראוי, אז איך בכל זאת נפל שם שור? אלא כנראה שצריך להאמין את זה באיזשהו מקרה מיוחד, שהוא כיסה אומנם כראוי, אבל לא לגמרי כראוי. באיזה מקרה? בואו נאמין את זה במקרה שלנו. כלומר, הוא כיסה כראוי לשברים, אבל לא לגמלים, ובסוף בכל זאת נפל שם שור, כי לפי הגרסה הראשונה בא גמל והחליש, לפי הגרסה השנייה זה בסוף הצליע, ובכל אופן מה אומרת המשנה? היא אומרת שפטור. אז הנה ראיה שפטור. זו הראיה הראשונה בשתי הגרסות, אבל דוחה הגמרא בשתי הגרסות ואומרת לא. אפשר להאמין את המשנה בצורה אחרת, וזה שהוא באמת כן כיסה כראוי לגמרי, גם לשברים וגם לגמלים, כך שזה לא קשור לנושא שלנו, ואיך בכל זאת נפל שם שור, מדובר באונס מוחלט שהעץ הצליע, ואין מכאן ראיה לשאלות שלנו שבהם הוא כן קצת בכל זאת פשע, עד כאן לגבי הראייה הראשונה. בסוגריים, רק נעיר על זה שתי הערות. הערה ראשונה, עכשיו נוכל לחזור שנייה לשלוש השורות הראשונות ממש בתחילת הסוגיה שדילגנו עליהם, ששם באמת הגמרא מביאה את רבי יצחק בר בבא חנה, שמבאר כך כבר מראש, שמדובר שזה הצליע, זו הערה ראשונה. הערה שנייה, בדיון הזה בגרסה השנייה, הגמרא שואלת אם מדובר שהוא כיסה לגמרי כראוי וזה הצליע, אז מה החידוש שהוא פטור? ועונה הגמרא, היינו יכולים לחשוב שהוא צריך לבדוק את זה, לנקוש על העץ, לראות אם הוא נשמע חלול, לכן משמיעה המשנה שעד כדי כך לא דורשים ממנו, ובכל זאת הוא פטור, אלה הערות, ועד כאן לגבי הראייה הראשונה, ניסינו להוכיח שהוא פטור, אבל דחינו. הראייה השנייה זה כאמור גם כן על שתי הגרסאות, בגרסה הראשונה זה בשורה השמינית בעמוד ב', בגרסה השנייה זה בשליש התחתון שם, והפעם זה כאמור מהמשפט השני שבאנו מהמשנה, וזה שאם לא כיסה הוא כראוי, אז חייב, וגם כאן הגמרא מביאה דיון די דומה כמו בראייה הראשונה, כי היא אומרת, רגע, אם הוא ממש לא כיסה כראוי, פשע לגמרי, אז ודאי שחייב פשיטה, אלא כנראה שמדובר כאן באיזשהו מקרה ביניים של פשיעה, באיזה מקרה? אולי המקרה שלנו, כלומר שזה היה ראוי לשברים ולא לגמלים, ובסוף בכל זאת שור נפל, או כי לפי הגרסה הראשונה גמל בה. והחליש, או לפי הגרסה השנייה זה תליע, והנה מה אומרת המשנה? שחייב, אז הנה ראיה שחייב. זו הראיה השנייה לפי שתי הגרסאות, אבל גם כאן דוחה הגמרא, לא. אפשר להעמיד את המשנה כאן במקרה שזה ממש אשמתו ולכן חייב, ואין מכאן ראיה על השאלות שלנו. באיזה מקרה נעמיד שזה ממש אשמתו? מציעה הגמרא שאפשר להעמיד כמו במקרה של הגרסה הראשונה שבה גמל והחליש, אלא שזה מקום שבו שכיחי גמלים. ממילא ודאי שהוא חייב, כי הוא היה צריך לחשוב על זה, ואין מכאן ראיה למקרה שבו לא שכיחי או שזה בסוף התליע, וכך דחינו גם את הראיה השנייה. בסוגריים שואלת הגמרא, רגע, אם הוא ממש פשע כי שכיחי גמלים, אז חזרנו בעצם השאלה הראשונה למשפט הזה, וזה מה החידוש? אם הוא פשע, ודאי שהוא חייב. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת אין חידוש, ולמה בכל זאת המשפט הזה מובא? הוא מובא פשוט אגב המשפט הראשון. כלומר, המשפט הראשון אמר שאם הוא כיסה כראוי הוא פטור, אז אגב זה הביאו משפט שני ואמרו שאם הוא לא כיסה הוא כראוי, אז חייב. ועד כאן לגבי הראייה השנייה, ואם נחזור על זה ממש בקצרה, אז נראה כאן ממש מבנה דומה, וזה שגם המשפט הראשון וגם המשפט השני לכאורה לא מובנים, כי המשפט הראשון אומר שאם הוא כיסה כראוי אז הוא פטור, וזה לא מובן, כי אם הוא כיסה כראוי אז איך נפל שם שור, והמשפט השני אומר שאם הוא לא כיסה כראוי אז חייב, וזה לא מובן כי זה פשיטה, אז שניהם לא מובנים. ולגבי שני המשפטים הגמרא ניסתה להסביר בראיות שאולי בעצם מדובר באיזשהו מצב ביניים, שהוא כיסה כראוי לשברים ולא לגמלים, כלומר במקרה שלנו, וכך ניסתה להוכיח מהמשפט הראשון שפטור ומהמשפט השני שחייב, אבל את שתי הראיות הגמרא דחתה כי אמרה לא נכון, אלא לא מדובר כאן במקרה ביניים של פשיעה, ולכן זה לא ראיה לשאלות שלנו, אלא במשפט הראשון שפטור זה כי זה ממש היה אונס, ובמשפט השני שחייב זה כי זה ממש היה פשיעה, וסברנו למה לא צריך כאן חידוש. ובכל אופן, משני המשפטים אין ראיה אלינו, כי בשניהם לא מדובר על המצב ביניים שלנו, שהוא רק קצת פשע, שזה הראוי לגמלים ולא לשברים, ועד כאן התחייה של שתי הראיות הראשונות. הראיה השלישית והאחרונה היא מובאת רק לגבי הגרסה השנייה של המקרה הזה שדומה לתחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה נמצא 4 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה מברייטה מאוד מפתיע. וזה שומר את הברייטה שכל החיוב הזה על שור שנפל לתוך הבור שלי, זה דווקא בשור כזה שלא יכל להיזהר, כי זה שור שהשור הוא חרש או שוטה או קטן או שזה היה בלילה, במקרה כזה השור לא יודע להיזהר, ולכן אם הוא נפל לבור אני אחראי. אבל אם שור פיקח, הולך ברחוב לאור יום ובכל זאת נפל לבור, זה כבר אשמת השור ואני אנוס ואני פטור. זה מה שמחדש את הברייתא, ועכשיו אומרת על זה הגמרא, רגע, הרי כשחפרתי את הבור, לא ידעתי איזה שור ייפול שם או באיזה שעה של היום. אז בעצם לגבי שברים חרשים, שוטים, קטנים או לגבי הלילה, אני פשעתי כי שור יכול ליפול שם. למזלי, בסוף מה שקרה זה שאיזה שור טמבל בכל זאת נפל לאור יום, והדין של הברייתא הוא שאני פטור. כך שבעצם הדין הזה של הברייתא הוא מאוד דומה לגרסה השנייה, שאני בהתחלה פשעתי, אבל בסוף מה שקרה זה לא בגלל הפשיעה שלי, אלא אונס. ובכל זאת אומרת הברייתא שאני פטור. ממילא, מכאן ראיה גם לגרסה השנייה שאם כיסיתי את הבור בפשיעה מסוימת, כי זה הראוי רק לשברים ולא לגמלים, אבל בסוף מה שקרה זה שזה בכלל הצליח, כלומר אונס, גם כאן אני אהיה פטור, ואומרת הגמרא, שמע מינה, זה באמת ראיה טובה לגרסה השנייה שאני אהיה פטור, אבל תראו בחוברת ובאתר שערנו על זה שלכאורה, זה בכל זאת עדיין קצת שונה, בכל אופן, עד כאן הראיה השלישית, ועד כאן החלק השני של השיעור, עם שתי הגרסות של השאלה והראיות השונות, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה שחילקנו אותה לארבעה חלקים, היום דיברנו על שני החלקים הראשונים ובהתאם לזה חילקנו את השיעור, אז החלק הראשון היה לגבי בור של שותפים שאם אחד מהם השתמש בבור ואז כיסה אותו, ואז הגיע השני ומצא אותו בכל זאת גלוי ולא כיסה אותו, אז רק השני אחראי, כי הראשון לא ידע שהוא התגלה, והגמרא אמרה שאם הוא כן ידע אז הוא אחראי, אבל יש כאן מחלוקת ממתי הוא אחראי לפי רב מהרגע שהוא ראה את זה בעצמו, שמואל מחמיר ואומר שהוא אחראי גם אם הוא שמע את זה רק מאחרים, רבי יוחנן קצת מחמיר וקצת מקל, הוא אומר אחרי שהוא שמע מאחרים, הוא אמנם חייב, כמו שמואל, אבל רק אם עבר מספיק זמן שהוא יכול להביא פועלים ועץ ולתקן, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על איכות של הבור, ושאלנו שאלה ושתי גרסאות השאלה הזאת, וזה מה קורה אם הוא כיסה את הבור בכיסוי שהוא ראוי לשברים אבל לא לגמלים, אבל בסוף מה שקרה זה שבאמת שור נפל שם. איך הוא נפל? אז לגרסה הראשונה כי עבר שם גמל והחליש את הכיסוי, כך שאחרי זה שור כן יכול לשבור את זה וליפול, ומדובר במקום ביניים שלא שכיחי גמלים לגמרי, אבל גם לא ממש נדיר, והשאלה היא מה צריך לחשוב על זה. לגרסה השנייה על זה ודאי שהוא צריך לחשוב, והוא חייב, אלא מה שקרה בסוף זה לגמרי לא באשמתו, וזה שזה בסוף הצליח, כך שהוא אמנם פשע, אבל האונס בסוף לא היה קשור לפשיעה שלו, והשאלה היא האם הוא חייב, אלה שתי הגרסאות. עכשיו, בשתי הגרסאות הבאנו שתי ראיות מהמשנה שלנו, ובסוף עוד ראיה שלישית רק לגרסה השנייה. הראיה הראשונה מהמשנה שלנו זה שהמשנה אמרה, כיסה הוא כראוי ונפל שם שור, אז הוא פטור, כי הוא כיסה כראוי, והגמרא הסבירה, רגע, אם הוא כיסה כראוי, אז איך נפל? אלא כנראה מדובר במקרה המיוחד שלנו, שזה לא ממש היה לגמרי כראוי, אלא ראוי לשברים ולא לגמלים, ועל זה אמרה המשנה שפטור. זו הראיה הראשונה, אבל דחתה הגמרא, לא, אפשר להעמיד שהוא ממש עשה את זה כראוי, ומה שקרה בסוף זה שזה הטליע, ולכן הוא פטור, ואמרנו שהחידוש הוא לא צריך לבדוק האם זה מצליע או לא, וזה לגבי הראייה הראשונה. הראייה השנייה היא מאוד דומה, והפעם מהמשפט השני, וזה שאם הוא לא כיסה כראוי, אז הוא חייב, וגם כאן צריך לשאול על מה מדובר כאן, הרי אם הוא לא כיסה טוב, אז פשיטה שהוא חייב, ואלא גם כאן בוא נעמיד, במקרה המיוחד שלנו, שהוא כיסה חצי כראוי, ראוי לשברים ולא לגמלים וכו', והנה הדין הוא שחייב, זה הראייה השנייה, אבל דוחה הגמרא גם כאן, אפשר להעמיד את זה כמו בגרסה הראשונה, שמדובר שבא גמל והחליש, אלא שמדובר ששכיחי גמלים, ולכן ודאי שחייב, ואין כאן ראייה לשאלות שלנו, ומה החידוש? אין חידוש, זה פשוט הובא, אגב המשפט הראשון, זה לגבי הראייה השנייה. הראייה השלישית היא מברייתא שאומרת שאם אדם חפר בור ששור פיקח באור יום לא אמור ליפול בו, אבל שור חרש שוטה וקטן או בלילה כן יכול ליפול, כלומר בעצם הבן אדם הזה פשע בזה שהוא חפר את הבור, אם בכל זאת כן עבר שם שור פיקח ביום ונפל, אז הוא פטור כי זה אונס. אז הנה אנחנו רואים שאפילו שזה התחיל בפשיעה, כיוון שהסוף היה אונס, הוא פטור, אז מכאן גם ראייה למקרה של הגרסה השנייה, שאפילו שהוא פשע בזה שהוא עשה ראוי רק לשברים ולא לגמלים, כיוון שבסוף מה שקרה זה אונס של תולעים, אז הוא בכל זאת פטור. הראייה הזאת מתקבלת, שמע מינה, כל טוב.